שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין.
ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום כשעוסקים בימים שבהם נעלמו לנו בזמן האחרון שלושה גדולי עולם וכיהנו בתפקיד של הרבצת תורה במקום לא כל כך במרכז הפוקוס, כמו שאומרים. מדובר על ישיבת תפארת אברהם איטרי בירושלים. עכשיו נמצאים באמצע ימי השבעה על מי ששימש כראש הישיבה למעלה כבערך כ-50 שנה. הגאון הגדול רבי יצחק ברטלר, זכר צדיק לברכה, ורק לפני כחודשיים נסתלק מי ששימש גם כן בראשות הישיבה כדמות מופת, גאון הגדול רבי שלמה פישר, גם כן כמעט מקביל אותו סדר גודל של 50 שנה של העמדת אלפי תלמידים, אלפים רבים, וגם לפני כחודש הצדיק הגאון רבי הרב זאב גצל, זכר צדיק לברכה, ששימש שנים כאברך בישיבה ולאחר מכן כרם בישיבה לצעירים, שנקראת הייתה איטרי לצעירים בשכונת בית צפפה, עליית תלפיות בירושלים, ובהמשך שימש כמרביץ תורה גם בישיבת מאורות התורה בקריית טלסטון בראשות הגאון רב נחום רוגוזניצקי, הראש השיבה שם בטלז, ולמעשה היה גר בקריית הישיבה במשך כל השנים, והתייסר ביסורים קשים מאוד, עד שקומתו נכפפה ממש בכיפוף מוחלט של 90 מעלות, ועם כל זה לא עזב את אמירת השיחות, השיעורים, הגאון הצדיק רבי זרב גצל זצל, וכמדומני שצריך להזכיר כמה דברים על שלושת הגאונים האלה, כל אחד בזוויתו הוא, שלושת הצדיקים האלה שנעקרו מאותו מקום בזמן קצר, שלא יהיה חס ושלום מצב שלא נספד כהלכה, לא מתיימר אני להספידם, אני ראוי לכך, אבל אי אפשר להשאיר את החלל ריק, ובפרט שכרגע הלב גואש להסתלקותו של הגאון הגדול, שגם היה חבר מועצת הרבנים בראשי הישיבות לעניין השס, ללימוד השס מיסודו של הגאון מקלויזנבורג, צדיק בעל הדברי יציב. אז הייתי רוצה להגיד כמה מסרים, כמה לקחים שיהיו מתאימים לכל איש ואישה, כל אפילו ילד וילדה, כדי לנצל את החלל הריק שנפער ובו קנייני אינסוף בעולם הרוחני שהם הותירו, ולרכוש אותם בקלות יתר, כפי שכתוב בדברי רבותינו, שכשאדם גדול נפטר, כל קנייניו הרוחניים שעמל בהם ויגע בהם הופכים להיות כהפקר לכל. כל מי שנותן דעתו על כך בבחינה של אשקפת דרבי, הוא בא להלוויה של אותו רב גדול, ולבוא להלוויה אין הכוונה רק כמובן לבוא פיזית ולתת כבוד לתורה בדרכו מהעולם הזה אל העולם הבא, אלא הכוונה היא שהוא מושיב ישיבה בליבו על קברו של אותו אדם גדול. הוא מתיישב בדעתו, זה נקרא ישיבה, לפעול מתוך יישוב הדעת. להושיב ישיבה ובליבו לתת מקום לרכוש בקלות יתר, מתוך פשוט תשומת לב, מי היה האיש, מה הייתה מורשתו, מה הוא הותיר כאן במשך ימי חייו בעולם הזה. והרצון הזה, הבעת התפילה, אני רוצה ללכת וללכת לרכוש מקנייניו, לאמץ אותם אל הווייתי, אל נפשי, היא דבר שמזכה אותו בורא העולם בכך בקלות יתר, רק שפשוט יפתח פתח כחודו של מחט, פשוט חודו של מחט, לעשה תשומת לב, כיוון שמדובר באישים שכפי שאמרנו, לא היו במרכז העשייה הציבורית, התורנית, הם פשוט עסקו בתורה ללא הרף, ותמונותיהם לא יתרו את העיתונים המקובלים במחוזותינו באופן יומיומי. וממילא יכול להיות שהדור הצעיר וציבור לא קטן לא מכיר בכלל, מלבד איזושהי כתבה וזהו. צריך לדעת שיש כאן אישיות אדירה, אישים אדירים, ולימדו תורה והאירו מהבאר, מהמעיין שבתוכם, השקו לאלפים רבים, והיה כדאי לשתף קצת את הציבור באי אילו נקודות מהאישיות שלהם. אז הייתי מציע אולי לפתוח לפחות באבלות השטה, מוצאי שבת הביאו למנוחות עולמים את הגאון רבי יצחק ברטלר, שנולד לפני כ-84 שנים בתל אביב, והיה בן ליהודי חסידי שמקורב מאוד לרבינו בעל האמרי חיים, רבינו הקדוש רב חיים מאיר הגר, אדמור לבית ויז'ניץ, שהוא היה בנו של אבס ישראל, ושם נולד ילד שלמד בבתי ספר מקובלים בתוכנו באותה תקופה, והגיע בהמשך הדרך לאור המלצת האדמור מויז'ניץ עצמו, בעל האמרי חיים רב חיים מאיר הגר מויז'ניץ, לישיבת סלבודקה, והולך בחור תל אביבי ומחליט שאני רוצה להיות בן תורה אמיתי, משקיע את עצמו בלימוד התורה, וכמו שכתוב בחז"ל, כתר כהונה תפוס, לא יכול אדם לבוא ולומר אני רוצה להיות כהן אם הוא לא מזרעו של אהרון הכהן. הכתר הזה תפוס לחלוטין, יש לו מספר מעלות שכתובות בפרקי אבות, כתר כהונה, כתר מלכות, 30 קניינים או 24 קניינים, אבל זה נתון בתורשה בגנים השורשיים שיש לשבט הכהונה, כנ"ל כתר מלכות תפוס אצל שבט יהודה, ודרך בנו פרץ ולא זרח, כפי שאומרים בלכה דודי, על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה, לא איש בן זרחי זרח, אלא איש בן פרצי, כפי שכתוב בייחוס בסוף מגילת רות, יהודה הוליד את פרץ וכן הלאה, עד ישי הוליד את דוד, ומזרע ישי, זרע דוד, וזרע שלמה, כפי שהרמב״ם אומר, דווקא מהילד הזה ששמו שלמה, בבניו של דוד יבוא, וייצא משיח בן דוד. כתר כהונה וכתר מלכות הם דפוסים, אבל כתר קונקטורה פתוח. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, גם אם הוא תיכוניסט, גם אם הוא גוי שהפך להיות יהודי והתגייר, כמו שמעיה ואבטליון, כמו רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה, עמוד התורה שבעל פה, שמשה רבינו הציע שהוא יהיה נותן התורה ולא משה עצמו. היום אנחנו בזמן נוהיד זין באדר, יום הולדתו והסתלקותו של משה רבינו, וכידוע הסתלקותו של משה זה זריעת כל הצדיקים שהם התפשטו תידמוי שבכל דורה ודרה, ניצוצות מנשמת משה רבינו. זה המן לא ידע שביום שהוא נפטר, ביום שהבורא קבר אותו, בעצם נולד פה הכוח של משה לדורי דורות. משה רבינו הכיל את כל הכלל ישראל, שקול כ-60 ריבו, אבא של הרב שטיינמן, לדוגמה, היה רבי נוח, היה יהודי ששימש בקודש בבית הכנסת, כשמש או בתפקידים נוספים באותו בית הכנסת בבריסק, אבל הוא לא היה בה, כפי שידוע לנו, באופן גלוי, כמו הרב שטיינמן עצמו. כנ"ל אבא של הסטייפלר, הרב חיים פרץ קניבסקי, לא היה ידוע ברמתו ובדרגתו כמו הבן שלו יעקב ישראל קניבסקי. כנ"ל הרב שח, לא היה ידוע שאביו רבי עזריאל שח, הוא ידוע בגדלותו וברמתו כמו הרב שח. זה היופי המיוחד בתורה. אתה לא חייב להיות בנשק, לא חייב להיות. יש מושג של ירושה במשרות תורניות, שהרמב"ם מפרט זאת, אבל אם הוא מתאים, אם יש לו שייכות לדבר, עוזרת לו זכות אבותיו, אבל יכול להיות גוי. תראה מה זה יהדות, היא פתוחה לקבל גויים, ודאי, תבוא אלינו אם אתה באמת מכיר את האמת היהודית האמיתית, וכמו רות המואביה שאמרה, באשר תמות ימות, אני מוכן לקבל עליי, מקבלת עליי כל מיתות בית דין, על כל חילול שבת, על כל פעולה קטנה של איזושהי נקודה שלא כדין, אני רוצה להיות בקבוצה היוקרתית, העילית הזו, ששמה עם ישראל. אם אתה מוכן להיות, בבקשה, אתה דלת פתוחה, קרן תורה, קרן התורה, כתר התורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. בתיכוניסט מגיע והופך להיות בישיבת יתרי לגדול הדור. יש כמה כאלה, לא מעט, גדולי דור בשטחים רבים בהלכה, שטחים רבים במוסר. מי הכיר אותם? אבא שלו שלח אותו למוסד תיכוני בתל אביב, ומשם הוא הגיע אל ישיבת תפארת אברהם איטרי, ומשם גדל והתפתח, משום שהרב ברטלר ישב איתו שעות על גבי שעות בסדר א' ליד השולחן שם, בהיכל הישיבה, בקצה בית צפפה, בואכה בית לחם, קצה שכונת תלפיות, סוף דרך בית לחם ודרך עברון, וישב איתו מ-9 ורבע עד 12 וחצי להסביר לו, לאותו תיכוניסט, או גם לבוגרי ישיבת קטנה קצת, את דרכי הלמידה, את עומק היופי בדיוק בלשון רשי, בהבנת החוט המקשר בין דברי הרשבו בשלושה או בארבעה מקומות, באותה סוגיה עצמה שנראים לא מחוברים זה לזה. ואז אותו בחור מתחילה להידלק בו אור אש השם, תראה מה קורה פה, איזה מתיקות, איזה יופי של דברי תורה, הנפש שלו מקבלת את המזון האמיתי שהיא ציפתה 16, 17, 18 שנה, ויום יום זה כך, ולא מפסיקים, ובנעימות יושב בשולחן בחור ראובן, מולו יושב החברותה שלו שמעון, וביניהם בצלע השלישית של השולחן יושב הרב יצחק ברטלר עם קומתו היפה, עם מראהו המדהים, אור מיוחד, עם עיניו הבורקות והבורקות מתוך אישונים כאלה חזקים, יורים גיצים של תורה לתוך הלבבות הפעם, לתוך הלבבות הללו, ומגדל אותו, מגדל אותו ומגדל אותו, עד שהוא פתאום נהיה חי נושא את עצמו, ומתחיל להעמיק באותה שיטה לימודית, באותו קו של העמקה עד קצה גבול היכולת האנושית של אותו בחור, וככה הוא דולה פנינים עם העמקי התורה בכל מקום ומקום, בין אם זה בנזיקין, בין אם זה סדר נושים, סדר קודשים, סדר תארות, סדר זרעים, סדר מועד, בין אם הוא לומד קביעות ברב חיים בחידוש הגרח הלוי, או בקצות החושן, או בשב שמץ ודברים כאלה. מי רואה את זה? מי שומע את זה? מי מצלם את זה בתוכנית אקטואליה? מי מדבר על זה בכלל? שם עוסקים בהבל וריק ובפלפולי סרק, וכאן מדובר, כאן עוסקים בעומק תורת הנצח להשקות מעיינות. הדבר הזה הוא כתר תורה. בחור תל אביבי ישב בתל אביב, רקע חסידי, ויז'ניץ, הלך לסלבודקה, נדלק בו אש השם, לא משנה מי אבא שלך, אם הוא רבי גדול, אם אתה מיוחס, אם אתה לא מיוחס, אתה מיוחס לאברהם יצחק ויעקב. זה הייחוס הגדול ביותר. אני זוכר שפעם סיפרו שהרב פינקוס רצה לשכנע איזה ראש ישיבה להכניס איזה בחור, ואמר לו, תשמע, הוא בן אחר בן מאחסם סייפיר, אתה לא יכול לעשות לו את זה. אין לך מושג איזה משפחה זאת, ממש דור חמישי לחסם ספר, אין לך מושג לחסם ספר בשמיים יסנגר עליך, שאתה לוקח את הבן שלו והופך אותו לבן תורה, לבן עלייה. טוב, נשקול את זה, נשקול, בסוף הוא קיבל אותו, ואז ראש ישיבה פונה לאותו בחור, באמת מי אבא שלך, מי סבא שלך, איך אתם מתייחסים לחתם סופר, דרך הכתב סופר, בברום שמואל בן יומין סופר, או דרך אחד הבנים האחרים של החסם סופר, אולי דרך הבנות, גיטל, למשפחת קורניצר אולי, למי אתה מתייחס? אז הוא מסתכל עליו הבחור, לא יודע, אני לא יודע מה בני לבין החסם סופר, אני לא ידוע לי על קשר עם החתם סופר. הבחור היה תמים, ולא הבין מה רוצים ממנו, וישב ולמד. חזר אותו ראש ישיבה לרב פינקוס, ושאל אותו, איך בדיוק הקשר? לא אומר, תאיתי, הוא לא בן, הוא לא נין של החסם ספר, הוא נין של אברהם אבינו. זה פחות חשוב בעיניך? זה קצת פחות, נא? אברהם אבינו חלש יותר, והחסם ספר חזק יותר. כמובן, הייתה שתיקה ודממה טלפונית עד שנסגר הטלפון. ההתייחסות הזאת בעולמנו, אל כל נשמה יהודית, או נשמה שמצטרפת ליהדות, משום שיש בה צלם אלוקים, ולאחר שהוא מתגייר, הוא נהיה בן של מלך מלכי המלכים, ואוצרות המלך פתוחים לפניו, כל כתבי המלך, הכתבים, בבקשה, תצלול בכתבים האלה, ותתחבר לבוראך, נשמתך תהיה ניזונת ומושקת, היא פשוט מקבלת רוויה, ממימה של תורה, מלחמה של תורה, מדבשה של תורה, מיינה של תורה. בבקשה, זה הגדלות וזה העוצמה שיש בעולם התורה לאותם נשמות. והרב ברטלר הולך ומתגדל, מקים את ביתו עם הרבנית לבית פריינד, שתהיה בריאה ותאריך ימים ושנים, שערי תורה 15 בירושלים, ומגדלור לתורה. קודם כל במעגל הפנימי, בנים גדולי עוצמה, תורה, גדולי תורה אמיתיים, לא אפרט את השמות ואיפה הם לומדי תורה ומרביצי תורה, חתנים, מרביצי תורה ברבים, ומעגל שלם של ארוגה של ויז'ניצר שהלך וגדל, התמקם בעולם התורה והישיבות, לא שכח את השורשים שלו, רק היה פשוט עונג לראות כיצד הוא מתרפק מול בוראו בתפילה. עם הפנים ההדורות שלו, עם העוצמה שהוא שידר מהעיניים הבורקות שלו, היה מגיע כמו מלך בגדוד לשבת קודש עם בני ביתו. איזה שידור של מסר של מלכות תורה. מלכות תורה, מן מלכי רבונון. ממש רואים מלך בגדוד. מלך ביופיו תחזנה עיניך, עומד ומתפלל כעבדו כמימורי, כמו עבד מול אדונו, מול בוראו, מתחנן ומתרפס, רק לראות את המעמד הזה, זה נתן המון המון לתלמידים הצעירים, שלא תמיד ראו צורה של תפילה אמיתית, מה זה אדם שעומד מול בוראו, בשיביתי השם לנגדי תמיד, ומצד שני, נעימות, חברות, ידידות, ענווה, זרימה, עם קטן כגדול. ואני יכול לספר על מקרה אחד שאני יודע, על איזשהו נער, שהנער הזה למד במערכת תיכונית, בא ממשפחה, בשורש של המשפחה של גדולי תורה, אבל בארץ ישראל כמובן היו הרבה תהפוכות וניסיונות קשים כאן עם תחילת הציונות בארץ, וכמובן הם עשו פה שמות מבחינה רוחנית, יצרו פה ממש הרס וחורבן מבחינה רוחנית, התקלקלו המונים ועזבו את דרך התורה ברמה כזו או אחרת לגמרי, למחצה, לשליש ולרביע, ונולד שם ילד, והילד הזה נשלח למוסד תיכוני, ו נודע לרב ברטלר שהנער הזה אמור ללכת לאוניברסיטה או למקומות שהם מוסדות שעטנז ולא להמשיך בישיבה קדושה. הלך הרב ברטלר, נסע לתל אביב, ישב שעות עם אבא ואמא של אותו נער שהיה מכונן בכישרונות עצומים, שהיה אמור עולם התורה להפסיד אותו, ופשוט התחנן, הסביר, בחר, פשוט פירש להם את הפוטנציאל שיש כאן, וניסה להחזיר את האתרה של המשפחה ליושנה. בסופו של דבר, לאחר מאמץ גדול, הוא הצליח, והילד הזה עלה ונתעלה, הפך להיות היום הוא אחד מגדולי, גדולי, גדולי עולם, בידע, בענווה, במידות, בהסברה, בגאונות אמיתית, ומשקה תורה לאלפים. זה לבד פרי אחד מתוך אלפים שבעמלו הוא פעל ועשה. אין ספק שאין יותר זמן גדול מלבכות את החסר הזה, וללמד את הצעירים, ללמד אותנו, עד כמה באמצעות רצון קל, רצון שורשי שקיים בנשמה, הרצון הזה, אם הוא מתגבש לכלל, קורם אור וגידים, יכול להביא לקנייני נצח. מקבלים את פניו של הרב רבי יצחוק ברטלר בעולם הנצח, כל אדמו"רי בית ויז'ניץ, כל העולם של רבותינו הראשונים והאחרונים, שיגע בדבריהם בכרכים רבים של אותם שיעורים שלימדנו בקולות וברקים, באש להבה, היה ניתן לראות איך שכל השם יוצא מפיו, במובן הזה שמשהו רותח אצלו, משהו רותח עד עמקי הווייתו. לפעמים כותלי בית המדרש רעדו מקולות וברקים שהוא ניסה להסביר את המהלך שלו ואת הזווית ראייה של העומק שלו בלשנות דקים של רמב"ן, רשב"ו, ר"ן, וכל הביאורים בדברי הגמרא הקדושה עם רש"י ותוספות. ואת כל זה הוא ליקד בספרי בית יצחק. רצה להשאיר מו שם ושארית, המונים, כמו שאומרים, מלקקים את האצבעות בכל הנושאים שמדוברים בעולם הישיבות, במסכתות הנלמדות ובעוד מסכתות המרכזיות. ו עמל על כל מילה שנכתבה שם, עד ימיו האחרונים, שקד להסביר, כיוון שהוא ידע שאפשר להשקוט את הצון היום, לא רק בתורה שבפה, אלא גם בתורה שבכתב. קשה לשכוח את אותם מחזות בשיעורים כלליים ובשיעורים יומיים, שתלמידים שהגיעו, חלקם מישיבות, כפי שאמרנו, מוסדות תיכוניים, היו המומים לראות איזה מין אדם שעומד ורוקח ומשלב, וכמו שאומרים, לוקח הרים ותוכנם זה בזה, עוקר הרים ותוכנם זה בזה, ומגלה את הרובדים העמוקים, ובעיקר את הנשמה שזזה כשהיא שומע דברי תורה, הנשמה שלו וכל העולם הפנים שלו שזז פנימה, ו הכניס את המסר לתוך נשמת השומעים, כשהבינו שזה לא אמירה מן השפה ולחוץ. אין פה איזה הברקות של איזשהו בעל IQ גבוה דווקא, אלא יש פה את נשמת התורה שיש בקרבו. כל יהודי הוא אות בספר תורה, כידוע ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, והוא מנשמת התורה שלה, ותן חלקנו בתורתך, שיש בו את אותו חלק בתורה שהבורא חנן אותו, הוא מעביר בקולות וברקים, כמו שהתורה ניתנה באש. כדבריי שמעת מתוך האש, כפי שאומרים בתפילת מוסף של ראש השנה, כשמתארים בקטע שנקרא שופרות את מעמד הר סיני, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם. בקולות וברקים עליהם נגלית, ובכל שופר עליהם הופעת. ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. זה לא סתם תפאורה של איזה מפיק אירוע ובקי בעולם הבמות. יש כאן הופעה אלוקית, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מער פרן, נתן הופעה שחדרה לנקבוביות העמוקות ביותר בנשמת כל כלל ישראל, כל אשר היו שם 5 מיליון באופן פיזי, ועוד כל נשמות ישראל שהיו שם, לא בגופם אלא בנשמתם. כל אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואשר איננו פה. וכך ניתנת התורה במסורת כבר 3,333 וחצי שנים, בעזרת השם, בחג הפסח ושבועות הבאים עלינו לטובה, ימלאו כבר 3,334 שנים למסירת התורה באש. תורה זה לא טקסטים, תורה זה לב ואהבה ואהבת אש. אם ימכור כל איש את הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו. אש קודש. האש הזו בערה והרשימה תיכוניסטים, והרשימה גם בני תורה שבאו ממקור, מישיבה קדושה, לראות איך שלוקחים כאן את דברי התורה מהפסוק עד המשנה ומהגמרה ומהראשונים עד האחרונים, ומתחילים לתת ולהלביש לזה נשמה נוספת, אור נוסף, והכל פתאום מואר באור יקרות, וכל עשרת הקושיות שהוצגו בתחילת השיעור פשוט נופלים מאליהם. לא צריך לתרץ ולומר כל שאלה ושאלה איך היא מתורצת, אין שאלה בכלל. פתאום מקבלים משקפיים, והמשקפיים הבהירות האלה מבררים שמראש לא הבנו את עומק הדברים, וממילא הוקשו לנו כל מיני קושיות ובעיות וקים שונים וחרולים. ברגע שהעלה את נשמותינו לפסגה גבוהה יותר בהבנת עומק התורה, ולהפעיל את הצלם אלוקים, ברגע הזה ממילא נפלו כל השאלות, והיה אפשר לרקוד ריקוד סוחף, כשהנפש והנשמה כל כך רוקדים. וכשזה נעשה מדי יום ביומו, מדי שבוע בשבוע, מדי שנה בשנה, לאורך של כ-50 שנה, למד בית עד פי בית, משהו כזה. צריך לחשוב לבד עם איזה מטען הוא מגיע למעלה, איזה ברוכה בו, בשם השם, עושים לו הרב שח, הרב שישי וסעז, הרב מורדכי שולמן, הרב אברמסקי, הרב מוישה טיקוצ'ינסקי, אולי קודם לכך היה רב איזיק שר, וכל מיני גדולי עולם בדורות הקודמים שהוא פלפל בדבריהם, בירר את שיטותיהם, ואומרים לו תודה רבי צחוק, תודה רבה, באמת הבהרת את דעתנו לצעירי הצון, בוא שב איתנו פה להתענג בעונג אינסופי בגן עדן, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אני רוצה לומר, היה לנו שם עוד גאון עולם בסדר גודל של דורות, כפי שהעידו עליו רב שלמה פישר, אותו יהודי שנסתלק מן העולם כבן 90 שנה, שהוא כבר גדל במקום שונה לחלוטין, לא תל אביב, בעומק אנשי ירושלים של מעלה. במקום ההוא שהסתובבו בו גדולי עולם בירושלים של פעם, אבל שם זה כבר רקע של יתמות מגיל קטן, אימוץ על ידי הגאון בעל המתת מלך שהוא עצמו הוציא את ספרו כהכרת הטוב, לקח רבתיתיהו דייביס הגאון הגדול שלקח את ילדי משפחת פישר, בתוכם ישראל ינקי פישר אחיו הגדול, ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית בירושלים, בעל האבן ישראל, אחיו של מורינו רב שלמה בת, בעל הבית ישי בהלכה ובהגדה בכל מקצועות התורה, ושיבדלו לחיים, היה להבדיל, אני לא מפרט את כל שמות האחים, פשוט גדולי עולם וחתנים ענקיים שגדלו, ואני מזכיר, ללא חולצה אחת מיותרת. פה יש זווית נוספת של התמודדות. לא ציונות דולקת של תל אביב כמו אצל הרב ברטלר. מפתה תל אביבית על כל המשמעות של טרום קום המדינה ובקום המדינה על כל המשתמע. ואחרי זה בתחילת ימי המדינה שעוד חשבו שעוד יש פה איזה משהו. איזה משהו מזויף, קשה, אבל כביכול יש איזה אידיאלים של קיבוצים, של... אלא מדובר על אנשי ירושלים של פעם, עם הניסיונות מסוג האחר, עוני מזעזע, פשוט פת לחם. סופר שרב שלמה עם אחיו רב ישראל ינקב, המחברים של הבית ישי, מורינו ורבינו, עם בעל האבן ישראל, רבה של שכונת זיכרון משה בירושלים, הגאון האדיר והנורא רב ישראל ינקי פישר, לומדים לאור הירח בצריפון או בחדרון שהיה להם שם, ולומדים סדר מסכת זבוכים ללא הפוגה, ללא הפוגה. ולאט לאט איזה מין אהבת תורה, אתה מתחיל לחשוב היום בעולם המוזיקלי של היום, בעולם הוואטסאפי של היום, איפה, כמה צריך להתפלל שיצא ילד בן תורה בעולם, מלא פיתויים, מלא פינוקים, מלא ג'אנק פוד בלי סוף, וכל כך הכל דבר קטן, כבר אני מתמוטט ואני נופל, ואין לי מים חמים, כל רגע זמין, אז אני לא בן אדם, איזה מים חמים, לא היה להם שירותים בבית בכלל. פשוט פער לא יתואר, אבל רצון, רצון, רצון. נשמה טהורה, איזה מין מבוע שלא פוסק בגלל אווירה, בגלל סביבה, ואני רוצה לספר, אין פה פשוט יריעה מספקת, זה לדבר חודשים בלי לגמור. אבל לקחת אדם בסדר גודל כזה, שבגיל 27 הוציא לאור את כל ביאורי הגרא על תורת כהנים, ספרא דבעירב, שהגיע כתב יד מיוחד של הגאון בווילנה, על תורת כהנים לידי גדול הדור, ראש ישיבת חברון, רב חצקל סרנה, והעביר את זה לבנו, הגאון רב חיים סרנה זצ"ל, והוא ביקש תלמיד חכם שיוכל להקיף את הביור הגרא על תורת כהנים, ספרא דבעירב, ועשה את זה תוך כמה שבועות. רב שלימה לא פרסם את שמו, כתב יסיס, צורה של איזשהו קוד שלו, או ספרי קבלה שעסק בהם ולא הרפא מהם. שמעתי שהוא אמר על עצמו שאם היה עוסק בניגלה כמו שידע כל כך הרבה ספרי נסתר, היה אולי יוצא ממנו תלמיד חכם, כך הוא אמר בענוותנותו. ויחד עם זה מקרב ומהווה את סמל לתיכוניסטים, לכל מיני חבר'ה, שהוא מקרב אותם כמו שמקרבים ילד ממש. והם רואים דמות של אדם שכל השבוע נמצא בישיבה. ועוד יותר הרשימה אותם דמות הרבנית, ביתו של רב לייזר ברנד, הרבנית זכר צדיקה לברכה, שאיך היא התבטאה ואמרה, אני האישה השנייה של בעלי. האישה הראשונה של רב שלימה בעלי זה התורה. הוא התחתן עם אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה, ואני שמחה בזה. והייתה מעמידה אותו ונותנת לו את כל התמיכה, ושמחה בזה שהיא מחזיקה ספר תורה בתוך הבית שלה. רק לתת דוגמית, הוא לא היה מסתכל על פנים של תלמיד. על תלמיד לא, הוא היה מדבר איתו וראשו מוטה כלפי מטה. מדוע? לא ידעו. אבל הוא ככה מדי פעם נתן הצצה, אבל התכופף, שם את זרועותיו על הסטנדר, ושמע את כל דברי התלמיד, שיהיה זוטר, זוטר שבזוטרים. בסוף התברר באחד הכוונות שלו, שפשוט אומר לדברי התלמיד שאל, זה קשור לרמב"ן? אומר, נו. הרמב"ן אומר, לא תביט בפני אדם בפניו, כל אחד יראה כגדול ממך. כל אדם, דברי הרמב"ן, באיגרת המפורסמת שלו, שמובטח שמי שמעיין בדברי הרמב"ן האלה פעמיים בשבוע, יכול לבקש את בקשותיו והם נענים. פשוט ללמוד את איגרת הרמב"ן, דבר שמודפס כמעט בכל סידור, שם הוא אומר, כל אדם מולך יהיה חשוב ממך בעיניך. אם זה בחוכמה, אם זה בממון, אפילו שחכמת ממנו, קיבלת מזה במתנה, הוא עמל, הוא אולי לא אין לו את הכוחות לזה. פשוט התבטלות וענווה מהצלם אלוקים, אולי אין לו את האפשרויות שיש לך, אין לו את הנסיבות שיש לך, ובנסיבות שלו, ברקע שלו, הוא עשה יותר ממך עם הכלים הדלים, או עם הנסיבות הקשות שהוא גדל בהם. פשוט רב שלמה אימץ את זה, ולא מסתכל בפני אדם בפניו יותר משבריר שנייה עד שהוא ממשיך הלאה. וכמו כן, אולי דוגמה נוספת, אדם שעמל לעמוד בזמן לימודו, כלומר רוב היום עומד על רגליו, עומד על רגליו, וכשזה הגיע לסוף ימיו באזור גיל 88-89, הרופאים אומרים לו שזה מסוכן, אבל הוא לא ויתר על זה, ומי שגם הוסיף לו לריכוז, גם גרם לו להירנות מתמדת, וכנתינתה מסיני, עד תקופת רבן גמליאל, כל עולם הישיבות בארץ ובעולם, לא היה שם לא ספסלים, לא בסדר א', לא בסדר ב', ולא בסדר ג'. תורה הייתה נלמדת בעמידה, לך תסביר את זה לבחור היום. אלפי שנים, תורה הייתה נלמדת ברטט ובזיע כנתינתה מסיני, לא עם רגליים למעלה ולא תוך כדי כל מיני תנוחות. אני מדבר על כך שלא מגרדים בקרקפת ולא נוגעים באופן אגבי בלתי רצוני מעל המרפק בזרוע, אלא לכן שמים יותר שרבולים ארוכים יותר וכן הלאה. למה מערכים פה את בורא העולם? אתה לא מכניס רק ספר ולומד באיזושהי חוכמה בפקולטה לתלמוד בבר אילן או באוניברסיטה העברית. אתה מקבל את נותן התורה, יודעי שמך, יראה את בעל השמועה עומד כנגדו. רב שלמה רואה את בעל השמועה בחדרו הקטן, וכולם תמהים איך הוא יודע את כל מה שקורה. באים אליו אנשים בעלי שם עולמי בתחום המדע, בתחום המשפט, בתחום מדעי הטבע, רופאים, ועמומים מהידע שלו בכל חלקי התורה, והוא מדבר בפשטות, יהודי ירושלמי, מה שנקרא בירושלים כובע פיטה, מין כזה מין כובע עם שוליים רחבות מקטיפה, והחלק העליון נמוך כזה, נראה כמו איש ירושלים, בראש השנה וכיפור היה נראה הוא, עם שיבדל לחיים ארוכים גיסו, אח אשתו, הגוין הגודל, רב חיים ברנטים, חלטס ירושלמים לבנים, ונראים כמו מלאכי השרת, מקבלים את ראש השנה ויום הכיפורים. אדם מן הצד שרואה אותו, מי זה, מה הוא כבר יודע? והמום כשהוא פותח את פיו, למה? עמל והגיע בלתי פוסקים יומם ולילה. על הזווית של הרב גצל הזכרנו משפט אחד, המשפט של בחור שבא מרקע משיקוני בבני ברק, וההתמודדות הנוראית שלו, במצב שבו במשך שנים ארוכות, רק תחשוב רגע, אני אומר לכל אחד מאיתנו, הבן אדם קם בלקם, לא יכול לקופף את הגב, לא יכול ליישר את גבו, נשאר מקופף בזווית של 90 מעלות, כל גופו הקדמי מהמותן מקופף לגמרי. מישהו מסוגל לתפקד כך 24 שעות? 48 שעות? לא. אנחנו רוצים שזכותם תגן עלינו. רוצים לבקש מבורא העולם שהזכות שלהם תכפר על כלל ישראל, תגן, ושנלמד ממעשיהם ונראה אותם שווים בגאולה השלמה ובתחיית המתים. ואנחנו רוצים לבקש, אם אפשר, לברר את השמות המדויקים ולשלוח להם פקלח. יש תלמידים, יש נשות תלמידים, יש נכדים לתלמידים שלהם, ובנים ותלמידים זה עין ואח, ושיננתם לבניך אלו התלמידים, שנזכה בעזרת השם לראותם בתחיית המתים במהרה, תגן זכותם על כלל ישראל להיוושע ישועת עולמים, אמן ואמן. חזקים מחוברים.